בשדר שחל להיות בשבת, קוראים פרשת שקלים. חל להיות בתוך השבת, באמצע השבוע, מקדימים את קריאת פרשת שקלים לשבת קודם, ראש חודש. מפסיקים לשבת אחרת, בשנייה זכור, בשלישית פרה אדומה, ברביעית החודש הזה לכם. בהבנה פשוטה, כל דלת הפרשות, שקלים, זכור, פרה והחודש, הם פרשות שעומדות בפני עצמם. שקלים אוספים כסף להביא קורבנות מהתרומה החדשה. אז כל חודש אדר יש אפשרות לתת את מחצית השקל, ומניסן מביאים קורבנות מהתרומה החדשה. זכור לקראת פורים את אשר עשה עמלק, פרה לקראת פסח להיטהר, להקריב קורבן פסח, להגיע למקדש, והחודש ההתחדשות. אבל אם מתבוננים היטב, מגלים שבעצם יש קשר בין כל הפרשות, שקלים, זכור, פרה והחודש. והמעניין הוא, גם לפרשות עצמם קוראים פרשת שקלים, פרשת זכור, פרשת פרה ופרשת החודש. וננסה לראות בסייעתא דשמיא קשר מאוד מעניין שמחבר את ארבעת הפרשות האלה, ואיך כמובן הדברים מתחברים לימים שלקראתם אנחנו הולכים. ונפתח את הדברים בצורה הבאה. כל שבת בבוקר בתפילת שחרית אנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, ואומרים לו בקטע השני, אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה, אין זולתך מלכנו לחיי עולם הבא, אפס בלתך גואלנו למות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. ארבע שבחים מיוחדים לבורא עולם, הנאמרים על ידינו בשבת. דלת הפרשות, שקלים, זכור, פרה והחודש, מקפלים בתוכם את ארבעת השבחים האלו. והפירוש הוא, מה זה שקלים? לתת כסף. כסף תמיד מראה על יקרות, על חשיבות, על ערך של הדבר. באים לחנות, רואים הרבה מספרים, זאת אומרת, הערך של הדבר הוא יקר, הוא גדול, לפעמים זה זול. בשבילנו, הערך הגדול ביותר, היקר ביותר, שיש לנו, אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה. זאת אומרת, פרשת שקלים בעצם מקפלת בתוכה את השבח הגדול, אין כערכך השם אלוקינו בעולם הזה. אין שום ערך שמתקרב אליך. פרשת זכור, לזכור את אשר עשה עמלק. מה עשה עמלק? עמלק בא ואמר, רגע, מה קרה אחרי קריאת ים סוף? מה כל העולם מרגיש? חיל אחז יושבי פלשת, אז נמלו אלופי אדום, אלה מואב יורזה מורד, נמוגו כל יושבי כנען, פחד פחדים, כל העולם בשוק טוטלי. וואו, אלוקי השמיים והארץ, אלוקי היהודים. בא עמלק אומר, מה קרה? מה הפחד? אין מה לדאוג. אני קופץ למים החמים, והכל יתקרר. אני בא להילחם נגדם. זאת אומרת, עמלק מציע בעצם אלטרנטיבה לקדוש ברוך הוא. יש עוד מישהו, זה לא רק אתה. אז, הניצחון על עמלק, ומה שעמלק רצה לעשות, ופרשת זכור, מקפלת בתוכה את מה את השבח השני לקדוש ברוך הוא, אין זולתך מלכנו. אין אלטרנטיבה נוספת. אין זולתך, רק אתה. פרשת פרה באה לתאר את מי שנטמע בתומת מת. פירוש הדבר, התומה הגדולה היא תומת מת, שמוציאה את האדם מהחברה. מוציאה אותו, משאירה אותו מאחורה, מבחוץ. הוא לא יכול להיכנס למקדש, לא יכול לאכול ולגעת בקודשים, והטהרה מחזירה אותו בחזרה פנימה. הטהרה מתומת מת לעבור לטהרה נותן לנו בעצם טעימה, פלייבר, טעימה, שגם אלה שנמצאים מבחוץ כבר, מחוץ לעיר, איפה הם? הם כבר בבית הקברות, כבר קברו אותם, הם מחוץ לעיר, מחוץ לחברה, מחוץ למסגרת, הם הלכו לישון. ויום אחד הם יקומו. ואיך שנאמר, יקומו, יקיצו וירננו, ישני אפר. זאת אומרת, פרשת פרה בעצם מלמד אותנו, אפס בלתך גואלינו, לימות המשיח. שאז, בימות המשיח, באמת יבינו, הנה, הם רק הלכו לישון, הם חוזרים בחזרה. לפרשת החודש, זה הלידה החדשה, ההתחדשות, ואין דומה לך מושיענו, לתחיית המתים. זאת אומרת, ארבעת הפרשות האלה, בעצם מקפלים בתוכם ארבעה שבחים, שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא. ארבעה שבחים, שאנחנו משבחים אותו. פרשת שקלים, עניינה כסף. מראה יקרות, מראה חשיבות. יש לזה ערך יקר. הדבר הכי יקר עבורנו, אין כערכך השם אלוקינו. אין דבר יותר יקר, ערך יותר חשוב מהקדוש ברוך הוא. המלאק בא להציע אלטרנטיבה אחרת. איך נאמר בקטע השלישי? ויאמר, כי יד על כס יה, מלחמה על השם המלאק מדור דור. כי יד על כס יה, כותב רשי בקטע הרביעי, נשבע הקדוש ברוך הוא שאין שמו שלם ואין הכיסא שלם. עד שימחה המלאק. בתנך, לעולם, כיסא מסמל, רפרזנט, מלכות. כיסא מסמל מלכות. איך פרו אומר לי יוסף, הכל יש לך. רק הכיסא יגדל ממך. אז המלאק טוען שיש לו חלק בכיסא. אז אין הכיסא שלם, אין השם שלם. והתגלה לנו שמה, אין זולתך מלכנו. ופרשת פרה, שמחזירה את האדם שהוא בחוץ, מחוץ למחנה, בחזרה פנימה, נותנת לנו טעימה, איך יחזירו אלה שהם מחוץ לעיר, בבית החיים. זה לא נקרא בית החיים, זה נקרא בית החיים. כי בבית החיים הם עתידים לקום, כי הם ישני אפר, והם יתעוררו ויקומו. ואז תהיה לידה חדשה, אין דומה לך מושיענו, מה? לתחיית המתים. והמעניין הוא, שארבעת השבחים האלו, שאנחנו משבחים את הקדוש ברוך הוא, נמצאים במגילת אסתר. בואו ונראה. נאמר בקטע השבי. והיא בימי החשברוש, הוא החשברוש המולך מאוד ובעד כוש. 27 הוא מהמדינה. בימים ההם, כשבט המלך החשברוש על כיסא מלכותו. אשר בשושן. כשבט, זאת אומרת שהוא נהיה המלך על 127 המדינה. בשנת 3 למלכו, עשה משתה לכל שריו ועבדיו, חיל פרס ומדעי הפרטמים, שרי המדינות לפניו. אז אני לא מבין, מתי הוא עשה את המשתה? כשהוא נהיה המלך? כשבט המלך החשברוש על כיסא מלכותו? או את המשתה הוא עשה בשנת 3 למלכו? אומרת לזה הגמרא במגילה בקטע השמיני, בימים ההם כשבט המלך, משמע בתחילת מלכותו. ומה כתוב אחרי זה? בשנת 3 למולכו. סתירה, מתי הוא עשה את המשתה? אמר רב עמי כשבט, לאחר שנתיישבה דעתו, שמתחילה היה דואג שיצאו ישראל מתחת ידו, כשיגמרו 70 שנה לגלות בבל, ועכשיו, שלפי כל החשבונות שהוא עשה, כבר נגמרו השנים, לפי כל החשבונות שהוא עשה, אין כבר יותר אפשרות שעם ישראל יחזור, כי בורא עולם הבטיח אחרי 70 שנה, נגמרו 70 שנה, אז עכשיו הוא נרגע. עכשיו הוא רגוע, נתיישבה דעתו. עכשיו הוא מרגיש, הוא מלך העולם. לא היה בהיסטוריה של העולם מלך על 127 מדינות, שמזמין את כל שרי המדינות, את כולם, לבוא למשתה 180 יום. יש לו שליטה טוטלית על 127 מדינות. הוא בעצם מה? מלך העולם. והמן מבין את זה, והוא אומר לו, אתה יודע? אחשוורוש, אתה הרי כל הזמן פחדת שאולי היהודים יחזרו. בוא אני אסלק לך את כל הפחד מהיהודים. אני גיליתי שהיהודים האלה נתנו לאלוהים שלהם, מה הם נתנו? כל שנה חצי שקל, כופר נפש. עשיתי את החשבון, בוא אני אתן לך, אתה עכשיו מלך העולם. הם נתנו למלך שלהם, איננו, עכשיו אתה המלך. איך נאמר בקטע התשיעי? ויאמר המן, למלך השברוש, ישנו עם אחד מפוזר, מפורד, בין העמים בכל מדינות מלכותיך. דתיהם שונות מכולם, ודתי המלך אינם עושים, ולמלך אין שווה להניחם. דתי המלך אינם עושים, ואם על המלך טוב, ייכתב לעבדם. ו10,000 כיכר כסף אשכול על ידי עושי המלאכה, להביא אל גנזי המלך. הם נתנו, ועכשיו אני נותן לך. ואז תהיה רגוע לגמרי, יהיה עולם בלי יהודים. אומר אחשוורוש, אתה צודק? באמת זה רעיון טוב? כדי שאני אהיה מלך העולם רגוע לגמרי, זה הדרך הכי טובה לעשות. ולכן, ויסר המלך את תאבתו מעל ידו, והתנה לאמן בנמדתה הגגית צורר היהודים, ויאמר המלך לאמן, הכסף נתון לך, קח את הכסף, ועם אשר, ועם לעשות בכתוב בעיניך. ואיך הרגשנו באותו זמן? אומרים חזל בקטע 11, איך הייתה הרגשה? הוא אחשוורוש, שורה שלישית, בימיו של אחשוורוש היו דומים ישראל ליונה, שעוברת על פני השובח, ולא הייתה יכולה להיכנס, היונה לא יכולה להיכנס לנס, לשובח, למה? מפני הנחש שהיה בפנים, ולצאת אינה יכולה, מפני שהנץ, הנשר, עומד בחוץ ויתרוף אותה. כך היו ישראל אומרים, אם נברח למדינות רחוקות, כבר כתב עלינו אמן לארבע רוחות העולם, להשמיד, להרוג ולאבד. אם יישאר נהיה בשושן הבירה, כבר אנו מסורים בידם. אז איך הרגשנו? מה שאומר הקדוש ברוך הוא למשה, והיו חייך תלויים לך מנגד. חייך תלויים לך מנגד. כל יום שעבר, ידענו שבשנה הבאה הוא לא יהיה. כי יש כבר פיינל סלושין, יש כבר פתרון סופי. זה נגמר. וואו, פחד פחדים, העיר שושן נבוכה. ואז בום, ונהפוך הוא. מה קרה לנו? נאמר בקטע ה-12. פרק כ"ב בתהילים, כדאי מאוד לומר אותו בימי הפורים. זה הפרק שאסתר אמרה למלך, שלפני שהנכנסה למלך אחשוורוש, תכתוב זאת לדור אחרון, ועם נברא יעלל יה. וכי עד עכשיו עתידה אומה אחרת להיברות? מה זה ועם נברא? שהוא אומר ועם נברא, אלא אמר רבי יהודה ורבי סימון, זה דורו של מרדכי, שנברא בריאה חדשה. זה דורו של מרדכי. אז בואו תראו מה קרה. אבל נהפוך הוא. גילה לנו כמה דברים. ראשית, אמן חשב שהוא מלך העולם. ומה הוא עושה? משתה לכל מדינות המלך אחשוורוש, להראות את עושר כבוד מלכותו, ואת יקר תפארת גדולתו. הוא הדבר הכי יקר שיש בעולם, הכי חשוב שיש בעולם. שהכל יתהפך, מה יתברר? אין כערכך השם אלוקנו. יבוא מלך על 127 מדינות, או על 190 מדינות, זה לא מתקרב ליקרות שלך, אתה מלך מלכי המלכים. ומה עוד חשב אחשוורוש? שהוא אלטרנטיבה. אומר לו הרי אמן, היהודים נתנו למלך שלהם, אנחנו נותנים למלך העולם עכשיו, זה אתה. הוא אלטרנטיבה לבורא עולם, זה מישהו אחר עכשיו. אין זולתך מלכנו. שום אלטרנטיבה, כלום. קדוש ברוך הוא היה, הווה ויהיה. והוא אחד ואין שני. שום דבר לא מתחבר אליו. ואז הרגשנו שנולדנו מחדש. כל הווה נהפוך הוא. הבנו, אפס בלתך גואלנו. החיית אותנו. ונתת לנו להרגיש, ואין דומה לך מושיענו. למה? לתחיית המתים שקרתה לנו. אז בעצם, כל ה... ונהפוך הוא, חיזק בנו את אותם ארבעת השבחים שאנחנו אומרים לבורא עולם. ולכן כשאסתר אומרת, כתבוני לדורות, מה זה כתבוני לדורות? שאני אהיה פיימס? שאני אהיה מפורסמת? שכל שנה יקראו עליי? לא! תכתבו לדורות, ולא לשכוח את זה בשום מצב. אין כערכך השם אלוקינו, אין זולתך מלכינו, אפס בלתך, ואין דומה לך. את זה תכתבו לדורות. ולכן מעניין, מעניין מאוד. את המגילה לא קוראים בשבת. בהבנה נכונה, על פי ההלכה, למה לא קוראים בשבת? חוששים שמא אדם ייקח את המגילה, ילך ללמוד אצל רבו איך קוראים, ויטלטל 400 ברשות הרבים. זה בפן ההלכתי. בפן הפנימי למה? כי שבת מקפלת בתוכה את ארבעת השבחים האלה. אנחנו לא אומרים את זה באמצע השבוע, אומרים את זה רק בשבת. למה רק בשבת? למה לא אומרים את זה כל יום? כי שבת זה מעין עולם הבא. שבת זה מעין עולם הבא. שאדם יש לו קצת פלייבר, קצת טעם, שמעין עולם הבא, הוא באמת מרגיש אין כערכך השם, אין זולתך, אפס בלתך, ואין דומה לך. אין. זה משהו אחר. אתה יחיד ומיוחד. אתה אחד ושמך אחד ומי כעמך ישראל? גוי אחד. גוי אחד. אז לכן את המגילה לוקחים בשבת, כי הרי המגילה מגלה את ארבעת השבחים האלה. בשבת לא צריך את המגילה, בשבת אפשר להרגיש את זה כל יום, כל שבת, מצד השבת עצמה. ולכן, אם מותר לומר, מגילת אסתר היא לא רק מגילת אסתר, יש לה עוד שם, מגילת השבת. השבת מופיעה במגילה מתחילתה ועד סופה, behind the scene, באסתר של המגילה. הכל הרי מוסתר. אז השבת זה החוט שמחבר את כל המגילה מההתחלה ועד הסוף. ותראו פה דבר מדהים. אחשוורוש עושה משתה 180 יום לכל השרים וראשי המדינות. ואחר כך הוא עוד עושה שבוע משתה למי? לאנשי שושן, למי גדול ועד קטון, משתה שבעת ימים. לכל אנשי שושן. בחצר, גינת ביתן המלך. או, איזה גינה הייתה לו. באו מלאכי השרת, ואמרו, ריבונו של עולם, תראה איך שמך הגדול מתחלל, איך בית המקדש שלך חרב, עמך מפוזרים בכל העולם, והרשע המרושע הזה עושה כאלה חגיגות 180 יום, ובחגיגות האלה, עם מה אוכלים? כלים מכלים שונים. מה זה כלים מכלים שונים? כלי המקדש. איך אתה נותן את זה, הקדוש ברוך הוא? מה עונה להם הקדוש ברוך הוא? תראו בקטע 13. בימים ההם, זה אחד מן המקומות שהיו מלאכי השרת, מדדין פתקין, נתנו פתק, שאלה, לפני הקדוש ברוך הוא. שהיו אומרים לפניו, ריבונו של עולם, בית המקדש חרב, ורשע זה יושב ועושה מרזיחים, מסיבות, 180 יום, למה אתה נותן לו את זה? אמר להם, תנו ימים כנגד ימים, כמו שנאמר בנחמיה, בימים ההם ראיתי ביהודה, דורכים גיטות בשבת. עונה להם הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, למה הוא חוגג 180 יום? כי עם ישראל חילל 180 שבתות. לא שמרו 180 שבתות, יום כנגד יום. ומה זה השבת? נאמר על השבת בקטע 14. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, כל המשמר שבת כהלכתו, כהלכתו אפילו עובד עבודה זרה, עובד עבודה זרה כדור אנוש, מוכלים לו על כל עוונות. מוכלים לו. שנאמר אשרי אנוש יעשה זאת. כל שומר שבת מחללו, אל תקרא מחללו, אלא מחולו. אמר רבי יהודה מערב, אלמלא שמרו ישראל שבת ראשונה, לא שלטה בהם אומה ולשון. שנאמר ויהי ביום השביעי, יצאו מן העם ללקוט. בשבת הראשונה במדבר. מיד מה כתוב אחרי זה? ויבוא עמלק. עכשיו לא שמרו 180 שבתות, עושים חגיגות אצל אחשוורוש 180 יום, ומי מגיע? זרעו של עמלק, אמן. ולכן, השבת נמצאת במגילה לאורך כל הדרך. דבר ראשון אמרנו, 180 יום, יום כנגד יום. אבל יותר מזה, לא רק אחשוורוש הרשע משתמש בכלי המקדש ועושה את מה שעושה. אשתו המרשעת ושתי, חזל אומרים, הייתה מתעללת בבנות ישראל, מבזה אותם בצורה נוראה, ומחייבת אותם לעבוד בשבת. ותראו מה קורה, בקטע ה-15. במידה שאדם מודד, בה מודדים לו, מלמד שהייתה ושתי הרשעה, מביאה בנות ישראל, ומפשיטן ערומות, ועושה בהם מלאכה בשבת. לפיכך נגזר עליה שתשחט ערומה בשבת. ואנו דכתיב, אחר הדברים האלה, כשור חמת המלך אשוורוש, זכר את ושתי, ואת אשר עשת, ואת אשר נגזר עליה. כשם שעשתה, כך נגזר עליה. מה היא עשתה? היא הייתה מתעללת בבנות ישראל בשבת. הרגו אותה בשבת. מה כתוב כאן? מה אומרת לנו הגמרא? מתי מתה ושתי? מה זה משנה אם מתה בשבת או ביום שני? או ביום ראשון? מה חשוב בפרט הזה? זה הרי לא אינפורמציה. אתם יודעים מה כתוב כאן? כשאנחנו מסתכלים על כל המגילה, מכירים אותה מהתחלה ועד הסוף, ורוצים להניח את האצבע ולומר איפה התחילה הגאולה, עוד שבהתחלה הייתה באסתר, איפה זה התחיל? זה לא התחיל שאסתר בא למלך אחשוורוש במשתה היין? זה לא התחיל כשעם ישראל צם 3 ימים? זה לא התחיל שלקחו את אסתר לעמון המלך אחשוורוש? זה התחיל בשבת שהרגו את ושתי. כי הרי ברגע שהרגו את ושתי, המלך הרי לא יכול להישאר בלי אישה. אז עושים כבר קומיטי, ולאט לאט מחפשים, ועד שמוצאים, ומגיעים לאסתר, ואסתר נהיית המלכה, ונהיית בארמון, וכו' וכו', ובסוף הגאולה דרך אסתר. אז איפה זה התחיל? ברגע שהרגו את ושתי. אז אפשר להתחיל לחפש מישהי אחרת, ואסתר לאט לאט נכנסת לתמונה. מתי הרגו אותה? בשבת. זאת אומרת, מרדכי ואסתר הבינו בצורה ברורה שה-180 יום, יום כנגד יום, מה שצריך לעשות זה לחזק את השבת בעם ישראל. ומרדכי ואסתר במקביל לחגיגות האל מחזקים את השבת, מחזקים אותה עוד ועוד. אלא מה? תוך כדי זה שהם מחזקים את השבת, כל אחד יחזק אותה בקצת, פתאום זה נעצר. ולמה? כי לקחו את אסתר. אבל אסתר אומרת לקומיטי, אני לא רוצה ללכת. לא רוצה להיות אשתו. ואם היא לא רוצה, טיפשים. אחשוורוש בטח לא ירצה. מה אתם לוקחים אותה? לוקחים אותה. מרדכי אומר, רגע, איך יכול להיות? כזאת צדקת לוקחים אליו לגוי הזה? לחשוורוש הזה? בטח הקדוש ברוך הוא מבשל פה משהו. כך כותב רש"י. אז בכל יום ויום מרדכי מתהלך סביב חצר בית הנשים לדעת את שלום אסתר ומה יעשה בה. יום יום. אבל אסתר מגיעה לי שם. והיא עדיין חושבת שתחזור הביתה. ואז היא עוברת עוד קומיטי ועוד שלב, והיא מגיעה למלך. ומה כתוב? בקטע ה-16. ותיטב הנערה בעיניו, ותיסחן חסד לפניו, והבלת המרוכבת מנותיה לתת לה, ואת 7 נערות הראויות לתת לה מבית המלך. ברגע שהיא נמצאת בארמון, והיא מבינה זהו, היא עם אחשוורוש, אומרת אסתר לעצמה עכשיו, ברגע הזה, מה התפקיד שלי? בטח התפקיד שלי, שמרדכי ימשיך לחזק את השבת בחוץ, ואני יביא את השבת לתוך הארמון של המלך הזה. והיא מביאה את השבת. כמה נערות היא מקבלת? 7 נערות. אומרת הגמרא במגילה בקטע ה-17, ואת 7 נערות המערבה שהייתה מונה בהם ימי שבת. שהייתה משרתת לאחת, באחד בשבת, ואחת בשני בשבת, וכן כולם, וכשהגיע יום שפחה של שבת, יודעת שהיום שבת. והתרגום מסביר את זה יותר. אסתר מקבלת 7 נערות. היא נותנת לכולם שם שהסאונד, הצליל של השם, נשמע שם פרסי. וזה בשבילה רמז איזה יום היום. הנה, אומר התרגום בקטע ה-18. לראשונה היא קרא קדמאה. מה זה קדמאה? לשנייה היא קרא רקיעיתא. לשלישית היא קרא גנינותא. לרביעית היא קרא נוערותא. לחמישית היא קרא רוחשיתא. ולשישית היא קרא חורפיתא. ולנערה השביעית היא קרא רגועיתא. מה זה? אומר לנו, בעל הלכה דודי, שאיתו אנחנו שרים ורוקדים כל יום שישי, רב שלמה אלקבץ, בספרו מתנת לוי, תראו מה הוא אומר בקטע ה-19. ומשמשות לפניה, ביום הראשון קרא את שמה חוליתה, או קדמה, זה היום הראשון שבו העולם מתחיל לברוא את העולם. זה ההתחלה. איך היא קרא לשנייה? ריקויתה. ריקויתה זה הרקיה. ביום השני נברא הרקיה. היא רקיה מבדיל בין מים למים. ביום השלישי, גננותה. מה זה גננותה? גן. כי מה נברא ביום השלישי? תצ'י הארץ, עשב, מזריע זרע, עץ עושה פרי, כעניין גן, אשר בו מיני תשעים ואילנות, וגננותה כמו בעלת הגן. וליום הרביעי היא קרא לנערה נאוריתא. מה זה נאוריתא? זה נאורה, אור, נתלו המאורות. בחמישי היא קרא רוחשיתא, כי הדגים במים עושים רעש. וביום השישי היא קרא לה, כי נברו הדגים ביום חמישי, ביום השישי היא קרא לה חורפיתא. חורפיתא זה מהר, מהר, עוד מעט שבת, שבת, מהר. צריכים להזדרז, להכין, להתכונן, תמיד הרי מזדרזים. ואיך היא קרא לנערה השביעית? רגיעותה. עכשיו זה שבת, רלקס. רגיעותה. זאת אומרת, אסתר מביאה לארמון המלך את השבת. לא שבת אחת, ולא חודש, ולא שנה. 5 שנים. לוקחים אותה בשנת 7 למלכותו של אחשוורוש. היא יוצאת עם כל הסיפור עם המן בשנת 12 למלכותו. 5 שנים אסתר חיה בבית סוהר מזהב. היא הרי לא יודעת מה קורה בחוץ. שמגיע אליה פתאום הסיפור עם מרדכי, עם האיגרת, ותתחלחה למלכה מאוד. היא לא מבינה מה קורה פה. היא בבית סוהר, אחשוורוש רוצה, קורא לה, לא רוצה, הוא עושה מה שהוא רוצה. והיא 5 שנים, שבת שבת, שומרת את השבת. אם אני פה, אומרת אסתר עכשיו, התפקיד שלי, פה עולם רוצה, שאת השבת, שכל כך לא שמרו, אני אביא אותה גם לתוך הארמון של אחשוורוש. ובחוץ מרדכי ימשיך את השבת. וכך זה ממשיך. ואז, אחרי 180 יום, שעם ישראל גם מתחזק עם השבת, ועכשיו עושים עוד חגיגה גדולה לכל אנשי שושן, ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. ביום השביעי, כטוב לב המלך ביין. כל פעם שכתוב במגילה מלך, מי זה מלך? זה הקדוש ברוך הוא. מלך אחשוורוש, זה אחשוורוש. אז מה? אז הקדוש ברוך הוא שותה יין של הגויים האלה? ואם היין הוא כל כך טוב, למה הוא מחכה עד היום השביעי? שישתה כבר ביום הראשון? אומר הגרא, תראו, למעלה, בקטע 20, היום השביעי כתוב למלך ביין. אז הביאו את אסתר. ומה זה היה היום השביעי? שיבו את אסתר, זוכרים מה זה היה היום השביעי? הביאו אותה והיא לא רצתה לבוא. והורגים אותה באותו יום, נכון? הורגים אותה. באיזה יום זה היה אמרנו? שבת. תראו מה קורה ביום השביעי. אומר הגרא בקטע 21. בעניין שמרו במדרש, כל מקום שנאמר מלך, סתם זה הקדוש ברוך הוא. ועל זה קשה. אתו על העידנה לא תו לב המלך ביין? מה עד עכשיו המלך לא אהב את היין, פתאום הוא אוהב אותה? והרי ודאי לקדוש ברוך הוא אין הנאה בינם של גויים. אלא התשובה היא, ביום השביעי כתוב לב המלך ביין, ביין של מי? של ישראל, של קידוש, שאוכלים, שותים, עוסקים בדברי תורה, אבל באומות העולם אוכלים ושותים ועוסקים בדברי תפלות, ואין הקדוש ברוך הוא הנאה מהם. ובסעודתו של אותו רשע מה אמרו? פרסיות נאות, אלה אומרים מדיות נאות, והיינו מפני שבשתי עשתה משתה לאנשים בבית המלכות, והיה כל אחד שומע כל אשתו, והיו מדברים אודות נשותיהם, כל פריצות, אבל ביום השביעי, בשבת, שעם ישראל חיזק את עצמו בעניין השבת, היה קידוש, היה סעודת שבת, היה זמירות, היה דברי תורה, כטוב למלך ביין, ביום הזה הורגים את מי? את ושתי, ובעצם ביום הזה, מאחורי האסתר, ביין זה סין, מתחיל לאט לאט מה? הגאולה שתגיע בהמשך. שתגיע בהמשך. ולכן, כמה נפלא הדבר, כמה נפלא הדבר, שבשבת נאמר בפעם הראשונה בתורה בקטע 22, ויאמר השם אל משה, אדנה מענתם לשמור מצוותיי ותורותיי, ראו כי השם נתן לכם את השבת, על כן הוא נותן לכם ביום השישי לחם יומיים, שבו איש תחתיו, אל יצא איש ממקומו ביום השביעי. למה אסור לצאת בשבת? למה? אתם יודעים למה? כי כל השבוע אנחנו הרי יוצאים. יוצאים לעבודה, יוצאים לקנות כל מיני דברים. טוב לצאת. לצאת פירוש הדבר זה במה שאדם מתעסק, הוא מביא את שמו של הקדוש ברוך הוא. אבל צריך להיזהר לא לצאת יותר מדי. כי אם יוצאים יותר מדי, מה קורה? אומרת המשנה באבות, 3 דברים מוציאים את האדם מן העולם. מה זה? הקנאה והתאווה והכבוד. ואז האדם מתפרק, אז לכן פעם בשבוע האדם צריך לחזור לעצמו, לראות מה טוב, לראות את האור האמיתי, את הכבוד האמיתי, את השמחה האמיתית, ואז הוא יכול לצאת עוד פעם. לכן מה אנחנו אומרים בהבדלה במוצאי שבת? ליהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. על מה אומרים את זה? על איזה אורה ושמחה? של מה? של מרדכי? לא, של לפני רבע שעה. של שבת. כי מה זה שבת? מנוחה ושמחה, אור ליהודים. היה לנו 24 שעות של הוראה ושמחה וססון ועיקר. ואת זה אנחנו לוקחים איתנו עכשיו לשבוע הבא שאנחנו שוב פעם יוצאים. יוצאים, אבל יודעים תמיד לחזור לעצמנו. ולדעת באמת מה העיקר, ואז יוצאים הלאה. וככה בונים, ולכן מעניין מאוד, בכל הסידורים, לפי כל הנסחאות, היום כבר, בכל הסידורים, בקבלת שבת או בסוף הסידור, מופיע מה להגיד, אם יש זמן, שיר השירים. למה אומרים שיר השירים ביום שישי? למה לפני שבת? אני הייתי מציע להגיד את שיר השירים, אתם יודעים מתי? בראש השנה, ביום כיפור, אומרים אותו בסוף הסדר, כי זה באמת החירות שלנו. אבל למה כל יום שישי? כי כל שיר השירים, בשביל מה? איך נאמר בסוף שיר השירים? היושבת בגנים, חברים מקשיבים לקולך, השמיעיני. יושבים בגנים, והחברים מקשיבים לקול. מה כתוב כאן? אומרים חזל בקטע 23. רבי נתן בשם רבחה אמר, משל למלך שכעס על עבדיו, והושיב אותם בבית קולים, בבית האסורים. מה עשה המלך? לקח את כל השרים שלו, את העבדים שלו, והלך לשמוע מה היו אומרים. להקשיב על מה הם מדברים בבית סוהר. שמע שהיו אומרים, אדוננו המלך ושבחנו וחיינו. אל נחסר לאדוננו המלך לעולם. שיבחו את המלך. אמר להם, בניי, אגביעו קולכם, כדי שישמעו חברים שעל גבכם. כך, אף על פי שישראל עוסקים במלאכתן כל ששת ימים. ביום השבת, משכימים, באים לבית כנסת, קוראים קריאת שמע, עוברים לפני התיבה, קוראים בתורה, מפטירים בנביא, והקדוש ברוך הוא אומר להם, בניי, אגביעו קולכם, כדי שישמעו חברים. מי זה החברים? מלאכי השרת. ותנו דעתכם שלא תסנאו זה את זה, לא תקנו זה את זה, לא תחרחרו זה עם זה, ולא תביישו את זה את זה. שלא ימרו מלאכי השרת, ריבונו של עולם, תורה שנתת להם, לישראל אינם עוסקים בה. אז שבת, חברים, יושבים בגנים, יושבים בה, מעין גן עדן, מעין עולם הבא, אוכלים, שותים, מזמרים, מקדשים. אומר הקדוש ברוך הוא, השמיעיני את קולך, תגביעו את הקול, המלאכים מקשיבים. זה השבת. ובקטע 24 אמר רבי לוי, אם משמרים ישראל את השבת כראוי, אפילו יום אחד בן דוד מגיע. ולמה? שהיא שקולה כנגד כל המצוות. כנגד כל המצוות. וכתוב בקטע 25 באותו ספר נחמיה, שהקדוש ברוך הוא אמר, דורכים גיטות בשבת יום כנגד יום. כתוב שם, על הר סיני ירדת, ודיברת עמהם. ומה כתוב אחרי זה? ואת שבת קודשך הודעת להם. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, אם תזכו לשמור שבת, מעלה אני עליכם, כאילו שמרתם כל המצוות שבתורה. ואם חיללתם אותה, מעלה אני עליכם, כאילו חיללתם את כל המצוות. שנאמר, שומר שבת מחללו, ושומר ידו מעשות כל רע. בשעה שישראל, בעת שאדם שומר את השבת, גוזר גזרה. אדם רוצה משהו. הקדוש ברוך הוא מקיים את זה. שנאמר, אם תשיב משבת רגליך, ואז תתענג על השם, וייתן לך משאלות ליבך. הנה לנו פילי פלאים את מעלתה של השבת. מגילת אסתר, הגזרה הנורא, הקושי הגדול, והנס והנהפוך הוא הנפלא, הכל שזור ומחובר, סביב מה? סביב השבת. לכן, המהפך הגדול שהיה, הביא אותנו להרגיש, כמו שאמרנו, אין כערכך השם אלוקינו, אין זולתך, אפס בלתך, ומי דומה לך? אין מי שדומה לך, אפס, כולם לעומתך, אין שום אחד שמתקרב אליך, הקדוש ברוך הוא, זוהי המגילה. לכן, ארבעת הפרשות האלה בעצם באות לחזק בנו את ארבעת השבחים האלה שאנחנו משבחים את בורא עולם. יש פה תהליך, תהליך שמביא אותנו להתחדשות, מביא אותנו, ולכן כמה נפלא אם ככה עכשיו, אנחנו יודעים שפרשת שקלים זה נתינה, נותנים. שאדם נותן, סימן שהוא אוהב. אוהבים דבר, אוהבים מישהו, אז נותנים לו. נתינה בכוחות הנפש זה זריזות, זה אהבה. נתינה בכוחות הגוף זה זריזות. אוהבים דבר, עושים אותו בהתלהבות, בשמחה. מה מסמל זריזות בטבע? מים. המים זורמים. המים חיים. זה הזריזות. זה הזריזות שיש בטבע. המים חיים. זה אברהם אבינו, שנאמר עליו אברהם הוא אבי. זה אברהם שנאמר עליו בתפילת גשם, זכור אב נמשך אחריך כמים. זה פרשת שקלים, הזריזות. פרשת זכור, לזכור את המלך, את הרע, לבאר את הרע. לזכור, לבאר, זה יירה. אדם ירא, תיזהר מזה. בכוחות הנפש, זה יירה. בכוחות הגוף, אדם נזהר, זה זהירות. מה מסמל זהירות בטבע? אפר, אשס. מה אומרים לנו לפני פסח? להיזהר מאוד 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 שלא יהיה בבית מה? חמץ. אז מה עושים עם החמץ? שורפים אותו. שלא יהיה. מבארים אותו. זה כנגד יצחק. שיצחק הוא הזהיר הגדול. הוא חי כל חיה בארץ ישראל. הוא עולה על המזבח. כאילו הפרעה נמצא על המזבח. ביטל את כל הרע שבו. אז אברהם זה הזריזות. פרשת שקלים. יצחק זה הזהירות. פרשת זכור. אבל יותר מדי זריזות זה לא טוב. יותר מדי זהירות זה גם לא טוב. צריך מה? בלנס. זה פרשת פרה. איך פרה אדומה מתארת? מה כתוב על פרה אדומה? ולקח לתמה מאפר שריפת החטאת את האשס. נתן עליו מים חיים. מערבבים את המים ביחד עם האפר. זריזות וזהירות. ויזה על התמה ותאר. שיש בלנס בין זריזות וזהירות, בין מים לבין אפר, אז יש נקיות. זה פרשת פרה. ואז מגיעים לחודש ההתחדשות. אלה הפרשות שבעצם מזרזות אותנו, ומזירות אותנו, ומנקות אותנו, ומחדשות אותנו, ומביאות אותנו להרגיש באמת. בורא עולם, כל הנס הגדול הזה היה שזור, קשור ומחובר למעלתה וחשיבותה של השבת. לכן בשבתות האלה, אם אנחנו מוסיפים ולו קצת, אם זה בזמירה נוספת של שבת, או קצת זמירות, או איזה דבר תורה, או משהו אחר, לכבוד שבת, מכינים את עצמנו, מוכנים כמה דקות יותר מוקדם מהרגיל לכבוד השבת, אז מכוח זה נזכה באמת, לא רק לנהנות מהשבת, אלא כמו שכותב לנו רשי, משנכנס אדר מרבים בשמחה, מה כותב רשי? פורים ופסח ימי ניסים היו לישראל. פורים ופסח, כי הנס היה באמת בפסח. אסתר אומרת, צומו עליי, אל תאכלו ואל תשתו. אל תאכלו כזית מצה ואל תשתו ארבע כוסות. הנס היה בפסח. צמנו שלושה ימים, אחרי שכבר השבת התחזקה בנו. אז נזכה לא רק להן גאלתי אתכם אחרית כראשית. נזכה באמת להרגיש דרך החיזוק של השבת בצורה כזו או אחרת, כל אחד לפי מקומו ומעלתו, להרגיש אין כרכך השם אלוקינו, אין זולתך מלכנו, אפס בלתך גואלנו, ואין דומה לך מושיענו.